רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות מכון שריד. מחקרים וסקרים שעוזרים ליזמים ומנהלים לקבל החלטות נכונות. מכירים את המשפט, הסקרנות הרגה את החתול? אז בתור בעליו של חתול בשם נאצ'וס, לא אני בחרתי את השם, וגם בתור בעל עסק, אני יכול לומר לכם שמה שנכון לחתולים לא בהכרח נכון לעסקים. בעלי עסקים ומנהלים חייבים להיות סקרנים לגבי הלקוחות שלהם. מה חושבים הלקוחות על השירות שלך, על המוצר שלך? איך מודדים אותך ביחס למתחרים? מכון שריד עורך סקרי לקוחות מדויקים וחכמים, ונעזר בכלים טכנולוגיים וסטטיסטיים מהמתקדמים ביותר, כדי לתת תשובות לכל השאלות, וגם תשובות לשאלות שאפילו לא חשבתם לשאול. בקרו בשריד.ins.co.il כדי ללמוד עוד על מכון שריד, ועל מה שסקרי לקוחות עשויים לתרום לעסק שלכם. שריד.ins.co.il. שום חתולים לא נזוקו במהלך הכנת פרסומת זו.
שלום יובל.
היי עידן.
אנחנו סיימנו שני פרקים על חיסונים ווירוסים, ויש איזשהו פיל שלא דיברנו עליו.
יש כאן טוויסט בעלילה.
כן.
לכאורה, מי שהקשיב לשני הפרקים הקודמים יכול לחשוב שהכל מושלם, ושחיסונים זה הפתרון הטוב ביותר של מדע הרפואה יש להציע נגד וירוסים מסוגים מסוימים. מה שנכון. אבל בשנים האחרונות אנחנו שומעים יותר ויותר קולות שאומרים בדיוק את ההפך, שחיסונים זה דבר רע ומסוכן, וממליצים מאוד לאוכלוסייה בכלל ולהורים בפרט, לא לחסן את הילדים שלהם.
ובדיוק על זה הפרק שלנו. עושים רפואה, מתחילים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים רפואה, דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
יובל, אתה בטיזר שלנו אמרת שיש איזה דיון שמתפתח, אבל הוא מאוד קולני.
בחיים שלי כרופא ילדים, זה בעצם כל ההתעסקות שלי בחיסונים. אני בעצם לא אמור להתעסק בחיסונים. זה אמור להיות משהו שקורה אוטומטית בטיפות החלב אצל האחיות. זה לא צריך להיות חלק מהשיח עם הרופא. ובכל זאת אני שומע יותר ויותר הורים שבאים ושואלים שאלות וחוששים ורוצים לקבל עוד מידע, כי יש איזשהו בז, איזשהו רחש מתחת לפני השטח שיוצר התנגדות. ומאוד עניין אותנו להבין מאיפה ההתנגדות הזאת מגיע, וכשחיפשנו מצאנו שאנשים טובים כבר עשו את המחקר הזה לפנינו, ולכן ביקשנו ליצור קשר עם לינוי בר גפן, שהיא עיתונאית, והיא עשתה אז תוכנית.
שלום לינוי בר גפן.
שלום שלום.
מתנגדי חיסונים, איך הגעת לזה?
שמתי לב שבשנים האחרונות יותר ויותר נוצרה קהילה, אני אפילו לא חושבת שאפשר להגדיר מתנגדי חיסונים אסופה מקרית של אנשים, אלא התפתחה ממש קהילה של מתנגדי חיסונים פעילים, כלומר בסביבות ה-30,000 איש שעובדים בלהפיץ את ההתנגדות לחיסונים, וגם פיתחו שלל תיאוריות שכבר חרגו בכלל מתחום החיסונים ועברו לתחומי תיאוריות הקונספירציה האחרות, אבל הקהילה הזו היא מאוד מאוד אקטיבית, זאת אומרת, היא ממש פועלת כדי להגדיל את כמות החברים בה. כמובן, הם תמיד אומרים שכל הורה צריך להחליט בעצמו, אבל מצד שני הם עובדים מאוד קשה כדי לשכנע את ההורים שהצדק נמצא איתם.
מה זאת אומרת עובדים בזה?
עובדים בזה זאת אומרת פעילים ברשתות חברתיות, כדי להפיץ מידע שטוען שהחיסונים גורמים לבעצם כל דבר נוראי שיכול לקרות, החל מאוטיזם ועד מוות, החל מהחיסונים של עד גיל שנה, חיסון המשולש, המחומש, ועד החיסון נגד וירוס הפפילומה. הם מפיצים סרטונים, וכמובן סרטונים שקריים לחלוטין, אין שם כמעט עובדה אחת מוגמרת מההתחלה עד הסוף. מפיצים מאמרים, פסאודו מאמרים מדעיים של פסאודו חוקרים.
אני אשאל רגע אם כסף עובר ידיים מדברים שאת חקרת?
בוודאי. הסיפור הזה, מתנגדות החיסונים שמאשימות את תעשיית התרופות ואת הממסד הרפואי בכלל בקונספירציה להרוג את ילדינו ואותנו, לא פחות מזה, כדי לעשות מזה רווח כספי, כמובן שמתעלמות מהעובדה שנולדה כאן תעשיית חיסונים אלטרנטיביים, שמעודדת את הפצת השיח השקרי הזה, כל מיני רופאים, חלקם רופאים אמיתיים, שמשרד הבריאות משום מה לא ממש פועל נגדם חוץ מלשלוח להם מכתבים חמודים כאלה של בבקשה תפסיקו עם זה, זה לא יפה מצדכם. רופאים שפועלים לתת חיסונים הומאופתיים, אין כזה דבר חיסון הומאופתי, והם, אתה יודע, עושים מזה הרבה מאוד כסף, כל פגישה כזו עולה כמה מאות שקלים, החיסונים עולים כמה מאות שקלים, מתפתחה פה גם תעשייה יפה, שלמעשה מוכרים לוקש להורים.
אני תכף אמשיך איתך באמת בנושא של דברים שמצאת וחקרת, אבל אני רוצה לעשות רגע עצירה ולהסתכל פנימה עם יורשה לי איתך.
כן.
נשמע שאת מדברת מהבטן. עכשיו, מי שמכיר אותך בתור עיתונאית יודע שאת לא מעלמלמים, בוא נגיד את זה ככה. את מה שיש לך להגיד את אומרת בצורה מאוד ברורה וחדה. אבל כאן התחושה שלי, ושוב, אנחנו לא מכירים, אני מכיר אותך רק מהמסך, אני לא חושב ששמעתי אותך אי פעם כל כך נחרצת.
מאוד.
מה יש בזה?
כי הדבר הזה, שלצערי המדינה לא פועלת כדי לעצור אותו, ולהפוך את העבריינים האלה, להגדיר אותם כמו שהם, אלה עבריינים. האנשים האלה מסכנים את, לא רק את הילדים שלהם, אתה יודע מה, אני אומרת את זה בצער, אבל ניחא לא היו מסכנים רק את הילדים שלהם. הם מסכנים אותך, אותי, את ילדינו, ילדים בכל הארץ, ולא רק בארץ, כי מתנגדי חיסונים למרבה הצער יש בכל רחבי העולם, ואתה נוסע לבקר בחול, אתה נדבק שם במחלה, אתה חוזר ומדביק פה אנשים אחרים. האנשים האלה גוזרים גזר דין מאוד קשה, לא רק על הילדים שלהם, אלא על הילדים של כולנו. מפיצי מחלות, בישראל יש חוק. אם אתה מפיץ מחלה ביודעין, אתה אמור לשאת במחיר, זה עבירה פלילית. אנדיאט, כשמדובר במתנגדי חיסונים, אנחנו עדיין נשארים פה משום מה בתחום העדפה האישית. הבחירה לחסן או לא לחסן איננה בחירה אישית. ממש לא. היא בחירה בעלת השלכות חברתיות מאוד מאוד משמעותיות. כאשר אנחנו נמצאים בגן ילדים, ורבע מהילדים שם לא מחוסנים, מעבר לזה שאנחנו מסכנים אותם, גם הם מסכנים ילדים אחרים. זה דבר חמור מאמן כמותו. ולי יש ילד קטן, שהקפדתי מאוד לחסן אותו, אני לא מוכנה לסכן את הילד שלי בגלל כל מיני מטורללות, לא מוכנה. זה מטורף בעיניי המצב הזה. עשינו את הכתבה הזאת לא רק כדי לתת את המסד העובדתי, ובאמת שבדקנו כל טענה וטענה של מתנגדי החיסונים. דעות לחוד ועובדות לחוד. כל אדם זכאי לדעות משלו, אבל לא לעובדות משלו. ולכן כל אמירה שם נלקחה ונבדקה, ונמצא מענה לכל אחת מהן. כלום לא היה נכון. כלום.
אז בוא נעצור שנייה אחת, כי אני רוצה עכשיו לשאול אותך שאלה. את לא מוכנה לתת לה מטרוללות האלה לפי הניסוח שלך, לסכן את הילד שלך. הן באות ואומרות, אני לא מוכנה לתת לה מטרוללים האלה או לחמדנים האלה, חברות התרופות, לסכן את הילד הפרטי שלי.
כן, אבל רק אחת מאיתנו צודקת. זו שהעובדות עומדות לצידה, העובדות לא עומדות לצידן. הן לא מצליחות בשום פנים ואופן להוכיח את הטענה שלהן על בסיס מחקרי או על בסיס סטטיסטי כלשהו. בינתיים אנחנו רואים ילדים בלי חיסונים שמתים. אנחנו לא רואים ילדים שכתוצאה מחיסון מתו. יש כמובן אחוז מאוד מאוד קטן, אבל קיים, של ילדים שעלולים לפתח תופעות לוואי קשות מחיסונים. זה קיים. אבל האחוז הוא כל כך קטן, בטח כשמשווים אותו לאחוז הילדים הלא מחוסנים ומה שעלול לקרות להם.
קודם כל, אני בדיוק לוקח את המשפט האחרון שלך, ואני חושב שאולי חלק מה, אם אנחנו מנסים להסביר את זה פסיכולוגית, ואני רחוק מלהיות פסיכולוג, ההבדל הוא שכשאת אומרת שיש סיכוי קטן, וזאת אולי הבעיה שלנו, של הממסד הרפואי, שאנחנו מחויבים לאמת, ואנחנו חייבים להגיד את כל האמת. ואם את אומרת בסיפה של הדברים שלך שיש אחוז של 0.0 של אחוז של סיכוי של סיבוכים קשים, אנחנו מעמידים את ההורים פה בעצם במצב פסיכולוגי קצת בעייתי, שמצד אחד הם יכולים לבחור לעשות משהו באופן אקטיבי שיגרום ל-0.0 אחוז סיכוי של סיבוך, מצד שני הבחירה השנייה זה להיות פסיביים, ולהיות פסיביים אתה כאילו פחות לוקח על עצמך אחריות לתוצאות.
הייתי יכולה להבין את זה, אילו אותן אמהות היו גם נמנעות מלמשל לקיחה של משככי כאבים. הן לוקחות אופטלגין, הן לוקחות אקמול. אחוז האנשים שעלו להיפגע ממשכך כאבים שנמכר over the counter, אנחנו לא מדברים פה על תרופת מרשם, הוא גבוה אפילו יותר מאחוז הילדים שעלולים להיפגע מחיסון. למה הן ממשיכות לקחת אופטלגין ואקמול? למה פה הן משתפות פעולה עם הממסד הרפואי, הנוכל, הרמאי, הגזלן, השואף להרוג את ילדינו? למה הן משתפות איתו פעולה דווקא בדבר הזה? הרי אלה לא אמהות שימנעו עם חס וחליל הילד שלהם ייפגע ממחלה. זה לא שהן ימנעו ממנו טיפול רפואי. הן בהחלט ייתנו לו אותו. כן. אבל משום מה, בסיפור הזה של החיסונים, הן הגיעו למסקנה שאם יש 0.00 משהו, אחוז סיכוי שהילד שלהן ייפגע, הן מעדיפות לבחור את הבחירה ההפוכה ולסכן את כל שאר הילדים. זה כבר אגואיזם צרוף. אני אולי אומרת פה דברים חמורים וקיצוניים, אבל אני לא מסכנת את הילדים. מי שמבצע את הפעולות האלה, או יותר נכון נמנע מלבצע את פעולת החיסון, הוא זה שמסכן ילדים. אני לא מבינה למה עדיין, בניגוד למדינות אחרות, אנחנו מאפשרים לילדים כאלה להיות במערכת החינוך. כל מדינה נוקטת בטקטיקות שלה. יש מדינות, ארצות הברית למשל, שמונעות מהילדים האלה כניסה לבתי ספר או לגני ילדים. יש מדינות שאומרות, אוקיי, אנחנו נעשה מה שנקרא עקרון הדחיפה הקלה, ואנחנו נחייב אדם שמסרב לחסן את ילדיו, לחתום על מסמך שבו הוא מצהיר שהוא עושה את זה בידיעה שלמה מה הסיכונים. כשמחתימים על מסמך, פתאום אתה רואה את כמות מתנגדי החיסונים קטנה בהרבה. זאת אומרת, חלק מההתנגדות לחיסונים היא לא התנגדות שיש מאחוריה איזושהי אידיאולוגיה מוצקה שנשענת על יד רחב, אלא היא נובעת משילוב של עצלות קצת, יחד עם, אוקיי, אבל קראתי גם שיש מצב שזה מסכן, אז יאללה, אז אני אמנה ואני אבנה על זה שהעדר, עקרון העדר בחיסונים, יחסוך מהילד שלי את המחלה הזאת. אבל מה, כשהעדר מתדלדל, אנחנו למזלנו עדיין לא ממש שם, אבל אנחנו בכיוון, כשהעדר מתדלדל, אז גם היכולת שלו להגן על הכבשים החלשות מתוכו, היכולת הזו פוחתת. פה נמצאת סכנה.
העדר דרך אגב, בשנים האחרונות, כן התדלדל במצבים מסוימים, היה התפרצות נכון. של חצבת באזור ירושלים, דווקא בקהילה החרדית, וגם באירופה הייתה התפרצות גדולה, וחצבת נכון. זה דוגמה של וירוס באמת, של מחלה שהיא מאוד מדבקת, אז רואים את זה די בקלות, אבל יש מחלות שכבר נעלמו מהעולם כמעט, בזכות החיסונים, ויחזרו ברגע שאנחנו נפסיק לחסן.
אם העלית את הנושא של חצבת, אתה בפורומים באינטרנט, וקצת לקראת הפרק הזה יצא לי לקרוא, מדברים על כך שזה לא באמת וזה פייק ניוז הסיפור של החצבת.
שיביאו נתונים אחרים. שיביאו נתונים רשמיים אחרים.
תראה, לקרוא באינטרנט זה דבר אחד. אני ראיתי במו עיניי, אני רופא ילדים, ראיתי במו עיניי ילדים חולים בחצבת עם סיבוכים מאוד קשים.
מה זה אומר להיות חולה בחצבת?
המחלה עצמה זה מחלת ילדות, כמו שהכרנו מהילדות שלנו, מחלה שהרבה פעמים מתבטאת בחום ופריחה ותופעות שהן די קלות, אבל אחוז מסוים מהאוכלוסייה יכול להסתבך מאוד בסיבוכים קשים. אני ראיתי ילד לדוגמה עם אורכאיטיס, שזה דלקת של האשך. ילד שסובל באמת והיה מאושפז וקיבל הרבה מאוד זמן טיפול תומך, כי לא היה איך לעזור לו. רק בגלל שהמשפחה שהולך לי, דרך אגב, אני בטוח שעכשיו ההורים שלו הם מתומכי החיסונים
הדוקים
ביותר,
אבל
זה too little too late, ודרך אגב, גם יכול להיות שההורים הספציפיים שלו כן חיסנו אותו, אבל בגן שלו היו מספיק הורים שלא חיסנו, וזה מספיק בשביל לקבל את המחלה, כי זה דוגמה למחלה שאם אין חיסוניות עדר, אז גם מי שחוסן עדיין יכול להידבק.
אגב, אנקדוטה בסיפור הזה שגם מסבירה למה אני ככה טיפה סנטימנטלית לגבי זה. כשאני הייתי ילדה קטנה, חליתי כמו כל הילדים באבעבועות רוח. במקרה שלי הייתה לי אלרגיה לצינק, זו הייתה המשחה שהיו מורחים אז כדי לטפל באבעבועות. אלרגיה מאוד קשה. התוצאה הייתה שהאבעבועות שלי התפתחו במקום למחלה של כמה ימים שקצת מגרדים, התפתחה לסאגה רעה מאוד שממש סיכנה את חיי, ואני הייתי חולה 3 חודשים. כמובן גם נשארו לי צלקות על הפנים ועל הגוף, מאוד 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 לא נעים, לעומת אחי שסיים את זה 3 ימים. כשהבן שלי היה בן 2, גם הוא חלה באבעבועות רוח, רק שבתקופתי לא היו חיסונים, ובתקופתו כבר כן, והוא חוסן. והתוצאה הייתה שהוא סבל מ4 נקודות אדומות קטנות, על הרגל ועל האוזן, ובזה הסתיימה מחלת האבעבועות של הבן שלי. ואני זוכרת שכשראיתי את זה והבנתי שככה הבן שלי יחווה את האבעבועות, אני פשוט... אנחנו בעולם אחר. אנחנו בעולם אחר, באמת. אני יכולה לטעון... עשיתי הרי תחקירים בעצמי על חברות התרופות. אני מאוד לא אוהבת דברים שאני רואה שם. יש בעיה מאוד קשה עם אינפורמציה שמשרד הבריאות מספק, יש בעיה עם חברות התרופות, לא זה התחום שאיתו יש את הבעיה איתם. השלילה הגורפת הזו של הממסד הרפואי ושל חברות התרופות של אותם מתנגדי חיסונים, היא שלילה מסוכנת מאוד.
מה שאני תמיד מגיע אליו איכשהו בשיחות עם הורים שלא רוצים לחסן וכו', ורוצים רק טבעי, אני מנסה להסביר שלפני 100 שנה, לפני שהייתה שגרת חיסונים, תמותת ילדים עד גיל 5 הייתה בסביבות 20%, ואנחנו כל כך מתרגשים עכשיו ממקרה מוות בודד, וככה צריך להיות, שאנחנו נתרגש מכל ילד שנפטר, מכיוון שזה פשוט כל כך נדיר אצלנו, וזה בגלל החיסונים.
פשוט לא מבינים איזה מציאות אנחנו נחלצנו כתוצאה מהחיסונים. הם לא מבינים עד כמה באמת הדרמה של החיסונים היא דרמה ענקית. השינוי האדיר שהחיסונים יצרו, לא רק בתמותת תינוקות, אבל באמת בעיקר בתמותת ילדים ותינוקות, הוא שינוי שהוא מהפכני ממש. עכשיו, אני שמה רגע בצד את סיפור הילדים והתינוקות, ההתנגדות שנתפסת עכשיו כמאוד לגיטימית, היא ההתנגדות לחיסונים לווירוס הפפילומה. למה גם הבנים צריכים, למה הבנות בכלל צריכות, ואז שולפים את המקרה של לוטם סיבוני, הנערה שקיבלה חיסון נגד וירוס הפפילומה, ושקעה בתרדמת, ואחרי זה תהליך שיקום ארוך, ונותרה נכה לכל חייה. אלא שמה שהם שוכחים לציין, זה שאחרי שבדקו את המקרה של לוטם סיבוני, התברר שלא החיסון נגד וירוס הפפילומה הוא מה שפגע בה, אלא good old fashion, אלרגיה למשככי כאבים. האם ראינו גל עכשיו של הורים היסטריים שאומרים לא לתת לילד נורופן או אקמול או אופטלגין? לא ראינו את זה.
מה שאת מציגה, אני רוצה להציע איזושהי תיאוריה הסתכלותית כזאת, מה שאת מציגה זה בעצם הבעיה בכלל של הרפואה המונעת. רפואה מונעת מוצלחת זה רפואה שאין לה תוצאות. אתה לא רואה תוצאות של רפואה מונעת.
נכון.
אתה רואה אנשים בריאים, מה זה, מה זה, וכשאתה לוקח משהו נגד כאבים, אז היה לך כאב, ועכשיו הוא נעלם. זה מאוד ברור, הסיבה והתוצאה. קשה יותר, קשה יותר לשכנע אוכלוסייה בצורך בחיסונים, מכיוון שהם לא מצליחים לקשר את זה לאיזושהי תועלת מיידית.
שנייה אחת, שאלה ברמה רק כדי שנבין, חיסונים בארץ זה משהו שמגיע ממשרד הבריאות, מקופות החולים, זה לא משהו שאנחנו משלמים עליו מעבר למה נכון, שאנחנו משלמים נכון, בעצם במס נכון, הבריאות ובעצם בתור חבר קופת חולים.
אחת הטענות הכי נכון, מצחיקות זה שמשרד הבריאות מקדם חיסונים כדי לעזור לחברות התרופות להרוויח כסף. עכשיו, מי שמשלם להם את הכסף, זה משרד הבריאות. זאת אומרת, משרד הבריאות מעוניין לבזבז את הכסף שלו על משהו שהוא יודע שלא יעיל, רק בשביל שחברות התרופות ירוויחו כסף, זה קצת לא הגיוני.
אגב, אני חושב שמשרד הבריאות מגיב לזה רע מאוד.
חלש מאוד.
במקום לייצר דאטאבייס ולעסוק בהסברה על החשיבות של החיסונים, שהוא עושה במה שקשור לשפעת, אבל משום מה הרבה פחות במה שקשור לחיסוני ילדים, כי הוא עדיין חש שהוא בטוח עם כמות המתחסנים הנוכחית, שעומדת על בערך 97% במה שקשור לחיסוני ילדים, הוא עדיין מרגיש שהוא על קרקע בטוחה, ולכן הוא לא צריך לנקוט פעולה בנושא. אבל אני חושב שזו טעות קשה, כי הכמות הולכת וגדלה, ואתה לא צריך להתעורר רק כאשר נהיית לך מסה, ונהיית לך מגפה, כמו שאנחנו רואים שמשרד החקלאות עושה עם הסיפור של הכלבת, אתה צריך, אם אנחנו מדברים באמת על מניעה, אז אתה גם צריך למנוע מצב שבו אנשים עם דיסאינפורמציה או אג'נדות מוזרות הולכים ומשתלטים על השיח ועל המידע שהציבור הרחב מקבל. כיום היחידים כמעט שעוסקים בהסברה אקטיבית על חיסונים, אלה קבוצות וולונטריות כמו מידעת, שלקחו על עצמם כמטרה לתת את האינפורמציה הרלוונטית. למה זה צריך לעשות בצורה פרטית? אגב, הם לא גובים על זה שקל, הם עושים את זה בהתנדבות. למה זה צריך לעשות בצורה וולונטרית כזאת?
כל הזמן יש מין תחושה בשיחה הזאת שחג באוויר המטען האמוציונלי, הכבד, וכל השיח הזה הוא שיח אמוציונלי בסופו של דבר.
למה לא? אם יסכנו את הילד שלך, אתה תישאר כרוח?
חלילה
וחס. למה אתה נשאר קרת רוח מול זה?
לא, אני מדבר על האמוציות...
האמוציות פה... יש שמעתי פעם ממנהלת חינוכית משפט מאוד נכון שאני משתמשת בו. אנחנו נורא נורא רוצים להיות רציונליים, אבל כל ארגון צריך אימא היסטרית. זאת אומרת, בסופו של דבר, האמוציות, כן, נכון, יש פה אמוציות, בוודאי. אבל מאחורי אמוציות אמורות להיות גם עובדות, אמורים להיות גם נתונים.
אז אני רוצה רגע לדבר על האמוציות.
זה משגע אותי ברמה האמוציונלית שאנשים מתעלמים מעובדות. כן, זה משגע אותי, כי אני אומרת, אנשים מקדישים את חייהם למחקר, כדי לפתח דברים שמצילים את האנושות, ואנחנו מרשים לעצמנו לזלזל בהם, וזה מטריף אותי.
אני רוצה לדבר רגע על האמוציות של הצד השני.
כן.
גם בצד השני יש אבל אמוציות שרצות, אולי קצת פחות החוצה, כי הם מתהדרים באיזושהי קדושה, אבל יש איזה undercurrents כאלה.
כן, אני חושבת שיש פה גם, כשניסיתי להבין מה גורם לאדם רציונלי, הרבה פעמים גם עם ידע אקדמי שלמד, מה גורם לאימא כזו, בכל זאת לבחור בחירה ולהאמין בכל ליבה שהבחירה הזו נכונה, לא לחסן. אני חושבת שאנחנו חיים בעידן שיש בו הרבה מאוד רגשות אשם הוריים. רגשות אשם זה דבר טוב בעיניי. אני לא מהאנשים שאומרים לאימהות, בדרך כלל הרי אומרים את זה לאימהות, כי משום מה בשיח הישראלי ילדינו יתומים מאב, רק האימהות אמורות להיות רלוונטיות לחינוך ולגידול, אבל אני כן מאמינה שרגשות אשם או נקיפות מצפון הם דבר חיוני, קודם כל כי הם מאותתים לך שיש לך מצפון. וחשוב שיהיה מצפון. ואותה אימא, שהיא לא באמת יכולה להרשות לעצמה להיות הורה כמו שהאימהות והסבתות שלנו היו, כלומר, עקרות בית, שהילד הולך לגן לראשונה בגיל 3 או 5, והאימא נשארת איתו את כל היום, הן גם לא יכולות להרשות לעצמן לבשל כמו האימהות והסבתות שלנו, אז יש גם אוכל תעשייתי בסיפור. ההורות הזו, שהיא כל כך מוקת רגשות אשם, מנסה למצוא לעצמה כל מיני נישות שבהם אתה יכול להוכיח שאתה הורה טוב. והתפתח איזשהו שיח היסטרי בדברים שבהם לכאורה כן יש לנו שליטה. כלומר, למשל, החיסונים. הנה, אני כן הורה טוב, כי בגלל שיש הסתברות של 0.0 משהו אחוז שהילד ייפגע, מנעתי ממנו את הסכנה הזו.
את מתארת דרך אגב את ה... את השינוי שחל במבנה המשפחתי ובתפקיד של האימא באופן כללי, אני חושב שחל עוד שינוי בנגיד 100 שנים האחרונות או משהו כזה, וזה העברת האחריות על הבריאות מהרופא אל המטופל. והיום אנחנו, את יודעת, היום הרופא הוא יועץ, הוא כבר לא מחליט בשבילך מה לעשות, אתה חייב לקחת את האחריות. מצד אחד, כמובן שזה שינוי מבורך.
הוא מאוד... מבורך באפיקים מסוימים, באפיקים הוא פחות מבורך, אבל... כאשר הצד השני הוא not well informed.
אבל אני אסתכל על זה, מהצד של המטופל דווקא, בעיניים יותר חומלות, זה יותר קשה למטופל, כשכל האחריות היא עליו. גם האימא, אני מניח, מאוד, מאוד סובלת מזה, שהיא זאת שצריכה לקבל את ההחלטה, והרופא לא פשוט אומר לה מה לעשות. פתאום כבר זה לא, זה לא מספיק שהרופא אומר. בחיסונים?
אבל בחיסונים הן לא מגיעות לרופא, הן מגיעות לאחות טיפת חלב, ושם מבחינתן הן לא נמצאות מול רופא יודע כל, אלא הן נמצאות מול אישה אחרת, ואז נוצר מין דרבי תחתית כזה, כי הרי נשים ממילא נמצאות בתחתית הסולם, אבל במה שקשור לזירה הביתית ולזירת גידול הילדים, אז פה זו הממלכה של האישה, ונוצר מין דרבי תחתית כזה, שבו את מסתכלת על האחות בטיפת חלב, כאילו מה היא כבר יודעת, מה היא כבר מבינה מהחיים שלה, היא שייכת לאיזה גוף אנכרוניסטי, שצריך בכלל להתבטל, אז מולה אני יכולה להרשות לעצמי להיות חכמה גדולה, ולנצח אותה במגרש הזה. אבל תשים לב גם, זה דבר מעניין שראיתי כתוצאה מהשידור שלנו, הרבה מאוד אימהות מתנגדות חיסונים כתבו בקבוצות ההתנגדות שלהן, שהדבר הכי נורא שקרה להן זה שגם בן זוגן ראה את התוכנית,
כן.
והגברים לחצו עליהן כתוצאה מהשידור, כן, כמובן שהם לא הלכו בעצמם לקחת את הילד לחיסון, אבל הם כן לחצו על האימהות לקחת את הילד ולחסן אותו בכל זאת. זאת אומרת, הן גם את כל שיח ההתנגדות לחיסונים הרבה פעמים הן מסתירות בכלל מבן הזוג, שלא מתעניין ולא שואל האם הילד חוסן או לא חוסן, הוא גלגל את כל האחריות הזו אל האימא, וברגע שהוא פתאום מבין שיש מצב שהילד שלו נמצא בפני סכנה, הוא התעורר, ועדיין, האחריות נשארה אצלה, אבל הוא כמפקד הבית העליון, הורה לה לשנות את החלטתה.
אני, זה מדהים מה שאת מספרת, כי אני, כי זה סיטואציה שאני חוויתי במרפאה שלי פעם אחרי פעם אחרי פעם, מגיע זוג, זה נכון, הגבר לא ממש נהדר, הוא יותר אפשר לומר חי מוחלש, זה במונחים של במונחים של חיסונים, הוא חי מוחלש.
אבל הוא נהדר לחלוטין, אתה לא מבין כמה גברים שם אפילו לא ידעו אם הילד שלהם חוסן או לא חוסן.
לא, אז זה נכון, תראי, יש שני מקומות שאנחנו הגברים לא יכולים להסתדר לבד, זה אצל הרופא ובסופר. אנחנו חייבים בטלפון לפחות שתהיה לנו מהצד השני מישהי שתגיד לנו מה לעשות.
אני נותנת לכם קצת יותר קרדיט מזה, אבל אוקיי.
אבל בהקשר הזה זה באמת סיטואציה שאני חוויתי, ועכשיו את מחברת לי את זה קצת יותר אפילו, שיושב זוג מולי, האמא מאוד נחרצת נגד חיסונים, והאבא כל הזמן עושה לי סימנים עם העיניים שאני אשכנע אותה, הוא לא יכול לעשות את זה בעצמו, אבל הוא מבקש ממני לייצג אותו ולשכנע אותה למה חיסונים זה דבר חשוב.
הרבה פעמים הגבר, האמא ביטה הרבה מאוד זמן באינטרנט.
נכון. הם עושים את הריסרצ'.
תחקרה דרך דוקטור גוגל, ועשתה את הריסרצ' והיא מגיעה לכן מאוד מאוד בטוחה בעצמה. הגבר הרבה פעמים, התוכנית שלי הייתה הדבר הראשון שהוא בכלל ראה בנושא. הוא בטח לא בדק, הוא בטח לא חקר, ועכשיו נוצר בבית איזשהו סוג של קונפליקט.
אני רוצה להעיר את עיניכם, או לשים רגע, שתשימו לב למשהו שקרה פה. אני מניחה שזה לא היה בכוונה, וזאת אולי בעיה חברתית אחרת, אבל דיברתם על האמא ודיברתם על הגבר. רציתי להגיד שהגבר הוא האבא של הילד בדרך כלל.
את יודעת מה, נכון.
יש גבר בחדר.
תוכיחי.
את צודקת לגמרי, נכון. לא, אני פשוט,
לא, זה יובל להתחיל, את נסחפת פשוט.
לא, את צודקת.
לא אמרתי אבא.
אני חושבת שיכול להיות שאני נמצאת גם תחת השפעה, פשוט ביום שני, בתוכנית אחרת שאני עושה על המשמר בתאגיד, היא עסקה בתרומות זרע. אני כבר מתקשה לדבר על גברים במונחים של אבות ולא במונחים של תורמים. כי העבודה על הפרק הזה גם הייתה נורא נורא אינטנסיבית ומשמעותית.
עוד שאלה שקצת חוזרת למשהו שאמרת קודם, דיברת על זה שהאימהות שלא מחסנות את הילדים שלהן, מסכנות את הילד שלך שאת כן חיסנת. אם הוא מחוסן, למה הן בעצם מסכנות אותו?
כי חיסון הוא לא 100%. יש חיסונים שהיעילות שלהם היא קרובה לזה מאוד, ויש חיסונים שפחות. ככה שגם וגם אם נדבקת אז יכול להיות שאתה תחלה בזה בצורה מוחלשת, נגיד כמו למשל החיסון הבעבועות, אז הבן שלי היה מחוסן, זה לא מנע ממנו מלהידבק בהבעבועות, אבל הוא פיתח את זה בצורה מוחלשת. אז אנחנו לא יכולים לבוא עכשיו, ככל, ברור שככל שיהיו יותר אנשים שהתחסנו ההידבקות תקטן גם בקרב מחוסנים, זאת אומרת אנחנו נוכל להדביר את המחלה הזו טוטלית או קרוב לטוטלית, ולכן הן מסכנות גם מחוסנים וגם לא מחוסנים.
לינוי בר גפן, עיתונאית, היום בתאגיד, הפרק על מתנגדות החיסונים.
מתנגדות,
שמת לב. מתנגדות החיסונים, כן, כך זה הוגדר, או מתנגדי החיסונים, במסגרת עושות חשבון, עדיין נמצא נכון. באתר של ערוץ 10, וניתן ללכת ולצפות בזה. תודה רבה.
תודה רבה.
עושים רפואה, מיד שווים.
הפרק בחסות מכון שריד. מחקרים מוזכרים שעוזרים ליזמים ומנהלים לקבל החלטות נכונות. איתנו עדי שריד, שותף במכון שריד.
שלום.
אהלן. מה זה סקר לקוחות?
תראה, רוב המנהלים, כשהם חושבים על סקר לקוחות, הם חושבים על סביעות רצון של לקוחות. בפועל, הכלי של סקר לקוחות הוא הרבה יותר עמוק. סקר לקוחות הוא תהליך מחקרי, שבו אנחנו לומדים על עמדות ותפיסות של הלקוחות. הסקר מאפשר לנו לבדוק מה מניע את הלקוחות, איך להגיע ללקוחות חדשים, וגם לבחון רעיונות חדשים.
הדוגמה המוחשית ביותר שאני יכול להציע למאזינים שלנו, הוא סקר המאזינים של רשת עושים היסטוריה, שאתם במכון שריד מבצעים עבורנו כבר שנה שנייה ברציפות.
נכון. באמת דוגמה מעניינת. שנה שעברה היו ברשת שני פודקאסטים, עושים היסטוריה ועושים עסקים שהיה בחיתוליו. אחד מהנושאים שבחנו בסקר של שנה שעברה היה קונספטים ופודקאסטים חדשים, שחלקם, אגב, כבר הצטרפו לרשת.
בהחלט, ההמלצות שהפקתם מהמחקר ההוא בהחלט אפשרו לי ולדני להבין מהם הנושאים שיעניינו את מירב המאזינים. אז כאמור, בימים אלה אנחנו בעיצומו של סקר מאזינים נוסף, ועל מה מתמקד מחקר הפעם?
אחרי שהם מטמיעים קונספטים והופכים אותם למוצר, רצוי לבדוק אותם. ובדוגמה של עושים היסטוריה, אחד מהדברים שאנחנו בודקים זה סיבות לנטישה. כלומר, מאזינים שהזינו לאחד מהפורמטים החדשים, אבל הפסיקו להזין להם. למה הם הפסיקו? והאם אפשר היה למנוע את זה? זאת דרך להבין איך לשפר את הפורמטים. כמובן שבמקביל אנחנו בוחנים גם קונספטים וכיוונים נוספים שיעזרו לרשת עושים היסטוריה להתפתח בשנים הבאות.
כן, עזרה אדירה לרשת הצומחת שלנו. תודה רבה, עדי. ביצוע מחקרים הוא חלק חשוב מהצמיחה של כל חברה, במיוחד כשהעסק ניצב בפני שינוי מהותי כלשהו, כמו חדירה לתחום חדש או מיזוג עם עסק אחר. שינוי מחייב חשיבה מחדש של הנחות היסוד, אודות צרכיהם ודרישותיהם של הלקוחות, וסקר יעזור לכם להבין את הלקוחות ואת השוק שלכם. במכון שריד נעזרים בכלים הטכנולוגיים והסטטיסטיים המתקדמים ביותר, כדי לערוך סקרים ומחקרים בסטנדרטים הגבוהים ביותר, ולתת לכם תמונת עולם אמיתית ומדויקת. בקרו בשריד@ins.co.il כדי ללמוד עוד אודות מכון שריד והכלים שהוא מציע. שריד@ins.co.il.
עושים רפואה, שבנו. את טרילוגיית פרקי החיסונים שלנו מלווה דוקטור גליה ברקאי, רופאת ילדים מומחית במחלות זיהומיות בילדים מבית החולים שיבא. ישבנו איתה לראיון עומק וביקשנו לדעת ממנה בתור רופאת ילדים במה היא נתקלת.
האמת שיש כל מיני טענות, הרבה אנשים פשוט מפחדים. הם מפחדים כי הם קוראים דברים באינטרנט, הם קוראים כל מיני פוסטים, ואנשים משום מה העניין של החיסונים הוא עניין מאוד רגשי. כנראה אנשים מסוימים, אני חושבת, לאורך ההיסטוריה תלו כל מיני דברים בתגובות לחיסונים, ומאוד בעניין כדי לשכנע אנשים אחרים שחיסונים זה דבר מסוכן. אז אני הרבה פעמים שומעת חששות מהורים, ששמעו סיפורים, ששמעו שזה גורם לאוטיזם וחוששים. בעיניי זה על גבול המגוחך, אתה צריך לחשוש מהמחלות האלה. יש לי כמה וכמה דוגמאות.
הם לא מכירים את המחלות, כן, מחלות שלא
הדור שלא ידע את יוסף.
כן.
לפני שהוכנסו חיסוני אבעבועות רוח לשגרת החיסונים בארץ, כל שנה היו נפטרים בארץ ילדים מסיבוכים של אבעבועות.
נפטרים?
נפטרים. מאושפזים כמובן. היום זה נדיר שאנחנו רואים סיבוכים משמעותיים של אבעבועות רוח, וצריך להבין שהחיסון לאבעבועות רוח יש לו קצת בעיות. הוא יכול לגרום להתפרצות של מחלה קלה אחרי כן, אבל הוא מנע ב-100% את הסיבוכים ואת התמותה. זה הוא מנע ב-100%. וזה אחד מהדברים השכיחים שאנשים היו אומרים, למה צריך את החיסון הזה, זו מחלה קלה, בואו נחשוף את הילדים שלנו, היו עושים מסיבות עד היום דרך אגב, זה קיים בנישות מסוימות בצפון תל אביב, שעושים מסיבות אבעבועות רוח, מביאים ילד חולה וחושפים אליו את כל שאר הילדים שידבקו וככה היו מוגנים מפני המחלה.
שזה מצחיק אותי תמיד, כי בעצם מה שהם עושים זה לחסן, רק בצורה הרבה פחות טובה ויעילה, מאשר החיסון
יובל, זה טבעי.
זה טבעי. בגלל
שם הקוד טבעי.
יכול להיות שהכוח של מתנגדי החיסונים היא הנקודה שלכם שאין לכם סימני קריאה. כי גם עכשיו כשאמרת לי, החיסון של אבעבועות רוח, יש בו קצת בעיה. אז שלום, אתם יצרתם בעצמכם את הבעיה. זה שאין לכם סימני קריאה, נותן פה פתח.
זה מכיוון שאנחנו מחויבים לאמינות, ואנחנו, כל חיסון שנכנס לשגרת החיסונים, עובר מחקרים מאוד נרחבים, כדי שתרופה תאושר, קודם כל עושים ניסיונות על חיות מעבדה, ואחרי זה על מבוגרים, ואחרי זה על ילדים, ואחרי זה פוסט מרקטינג, על מיליוני מנות של החיסונים האלה שניתנים בעולם, והדבר הזה מנותר מצוין, ואנחנו יכולים להגיד בדיוק מה התופעות הלוואי, ומה הסיכונים, ואנחנו אומרים אותם, אנחנו לא מתביישים להגיד, כל חומר שאנחנו נותנים, יש בו איזשהן סכנות. אנחנו בדרך כלל, או תמיד, נותנים תרופות או חיסונים, או דברים שהם קשורים למניעה, כשאנחנו משוכנעים שהיתרונות שלהם גוברים על הסכנה שלהם. ובמקרה של החיסונים זה אלפי מונים, זה לא כמו כימותרפיה שאתה יכול להגיד, טוב, אולי זה יציל את הבן אדם, אבל יש כל כך הרבה תופעות לוואי, זה ממש לא באותה סקאלה הדבר הזה.
ועדיין, את מדברת איתי על חוק המספרים הגדולים. עובדתית, נקודתית, לילד הפרטי של בן אדם, הוא יבוא ויגיד לך, אני לא רוצה שיהיה לו עכשיו איזשהו סיבוך שהוא אצלך יושב בסטטיסטיקה ב-0.0.
נכון, אבל אתה צריך הרבה יותר לדאוג לסיבוך של המחלה. אתה צריך הרבה הרבה יותר לדאוג לסיבוך של המחלה. למשל, המופילוס אינפלואנזה, זו דוגמה טובה. זה חיידק עם קפסולה, שגרם לשיעור מאוד מאוד גדול של מקרי הדלקות קרום המוח, דלקות ריאה, דלקות מפרקים, מחלות מאוד קשות בילדים צעירים מתחת לגיל 5. זה היה באמת אחד מגורמי המחלה הקשים בגילאים הצעירים עד שנות ה-90. ואז, של המאה הקודמת. ואז פותח חיסון מצוין, שבאמת, כמו שאמרתי, הוא לוקח רק חלק מהחיידק, אז הוא מאוד 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 בטוח, כמעט ללא תופעות לוואי, ופיתחו, דווקא מי שפיתחה אותו הייתה ישראלית, אתה יודע, רחל שניאורסון, שיושבת ב-NIH, עם עוד איזה חוקר אמריקאי, וזה היה משהו פורץ דרך, כי זה פרץ את הדרך לכל החיסונים המצומדים. החיסון הזה, כנגד מופילוס אינפלואנזה בי, הוכנס לשגרת החיסונים בשנות ה-90 בארץ, ופשוט מחק את המחלה. החיידק הזה עדיין מסתובב, כמעט שלא גורם לתחלואה, מכיוון שכל הילדים של כולנו מחוסנים. החיסון הזה ניתן לכל הילדים בשגרת החיסונים בגילים 2, 4, 6 ו-12 חודשים. ומדי פעם יש מקרים בילדים שלא מתחסנים. לשנינו ביחד היה, כשהיינו בסורוק, הילד שההורים חששו לחסן אותו בחיסוני השגרה. שוב, בגלל איזשהו סיפור של אחותו היה בעיה, איזושהי בעיה, והם פחדו, ואז הם כבר לא חיסנו את כל הילדים, והילד הזה חלה בדלקת קרום המוח של המופילוס אינפלואנזה בי, ונשאר חרש. אז גם כשכבר כמעט אין מחלה, עדיין המחלה עלולה מדי פעם להרים את הראש, במיוחד באיים של אנשים שלא מחסנים.
תופעת הלוואי של החיסון?
החיסון הספציפי הזה, כמו כל חיסון, אנחנו מכניסים איזה חומר זר, ומעוררים את מערכת החיסון. אז יכול להיות קצת הרגשה כללית רעה, קצת חולשה, אפילו עליית חום, ותופעות באזור החיסון.
עוד...
לא, חס וחלילה, לא. ממש לא.
זאת אומרת, תופעות לוואי של חיסונים, זה אף פעם לא איזשהו נגזרת של המחלה.
אז החיסון הספציפי הזה הוא מאוד בטוח, כי כאמור, הוא מכיל רק חלק קטן מהחיידק. במקרה הזה זה חיידק, הוא מכיל רק חלק קטן מהחיידק. חיסונים חיים מוחלשים, לעומת זאת, תיאורטית עלולים לגרום למחלה. למשל, בחיסון של הפוליו, זה לא קרה דרך אגב אף פעם בארץ בגלל שיטת מתן החיסונים, אבל פוליו תיאורטית, אם נותנים את החיסון לחי מוחלש, שאז ניתן דרך מערכת העיכול, והיום עדיין חזרנו לתת אותו, אבל בגרסה יותר בטוחה, תיאורטית, זה לא קרה בארץ אבל זה קרה בעולם, אצל מדוקה חיסון הוא יכול להתחיל להתרבות לאורך זמן, ואז להפוך להיות שוב אלים, ולגרום למחלה אמיתית.
אצל מדוקה חיסון.
אז תיאורטית, נגיד, חיסון הפוליו יכול להביא אחד למיליון, אני יודעת כמה זה היה, למחלת פוליו. בסדר? אבל שוב, ובנגיפים חיים מוחלשים אחרים, הוא יכול לגרום למחלה, שהיא בדרך כלל תהיה, גם אם זה כבר יקרה, הרבה יותר קלה, אבל תיאורטית, בחי מוחלש, יכולה להיגרם מחלה. במתן חיסון שהוא לא חי מוחלש, דהיינו מכל הקבוצות האחרות שדיברנו עליהן קודם, מומת, חלקיק, חצי חיידק וכו', לא יכולה להיגרם המחלה. המחלה לא יכולה להיגרם. יכולות להיות תופעות שמעידות על אירור מערכת החיסון. יכולות להיות, באופן נדיר, תופעות אלרגיות. למשל, חיסונים לשפעת שמגדלים אותם בתוך תאי עוברים של תרנגולות, אז מי שיש לו אלרגיה לעוף, תיאורטית מאוד, יכול לפתח תגובה אלרגית משמעותית.
לעוף.
לעוף.
לא, אבל...
לשריד של החלבון של העוף.
אבל אני אומר, הוא לא מפתח תגובה אלרגית לנגיף.
נכון. צריך להבין שבכל זאת זה תכשיר, כן? זה תכשיר שיש בו כל מיני חומרים שאמורים לדאוג שהוא יהיה יציב וכו', אז באופן מאוד 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 נדיר, יכולות להיות תגובות אלרגיות למרכיבים אחרים שיש בתוך החיסון.
ושוב, לא
לנגיף.
לנגיף.
נכון.
כן, רגע, אני רוצה אבל להגיד משהו. אתה לא חושב על זה שאתה קונה במבה. זאת אומרת, לצורך העניין...
אתה אוכל טונה. אתה יודע כמה כספית יש בטונה? הרבה יותר ממה שהיה פעם בחיסונים, שכבר אין דרך אגב.
אין כספית בחיסונים?
אין כבר כספית בחיסונים. אנשים ממשיכים להגיד את זה. אלומיניום וכספית וכל הדברים האלה. כמעט שאין, ברוב החיסונים, אני לא אתחייב פה, כמעט שאין, ומהבחינה הזאת החיסונים הם יחסית בטוחים. עכשיו, יש מדי פעם תופעות לוואי שיכולות להיות קשות יותר, ודווחו. ועוד לא נמצא הקשר הסיבתי של סיבה מסובב, אבל נמצאה איזושהי אסוציאציה. למשל, חיסונים שעושים חום יותר גבוה, סביב מתן החיסון, אז יכולים לעורר יותר פרקוסי חום, בילדים שיש להם פרקוסי חום מראש. אז תוארו באופן מאוד נדיר גם תופעות לוואי יותר קשות. זה לא שאין, אנחנו מודעים להן, אבל הן כל נדירות שאנחנו לא יכולים בגללן לא לחסן את הילדים האלה. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין שאנחנו כולנו, כל היום, מוקפים בהמון חיידקים והמון וירוסים, נגיפים.
גם מי שלא עובד בבית חולים.
כן, יש לנו במערכת העיכול. מיליונים של חיידקים שהם טובים, וגם וירוסים. על האור, במערכת העיכול, בריריות וכולי. אנחנו כל הזמן מאתגרים את מערכת החיסון שלנו בחומרים זרים. חלק מזה שאנחנו יודעים לשרוד את הדברים האלה, זה כי הגוף שלנו באופן טבעי מאותגר כנגד הדברים האלה. אנחנו רק רוצים שהדברים הדומים האלה, שגורמים לנו למחלות קשות, אנחנו נהיה מוכנים אליהם יותר טוב.
אוקיי. הסיפור של האוטיזם?
הסיפור של האוטיזם.
הסיפור של
האוטיזם. איך נולד הרעיון שחיסונים עושים אוטיזם?
איך נולד הרעיון, אני לא משוכנעת. אני חושבת שהרבה פעמים ילדים עם אוטיזם ופרקוסים ומחלות כמו infantile spasm, שזה מחלה שגורמת לפרקוסים ואיזו הידרדרות נוירולוגית, מופיעים בגיל הרך סביב תקופת מתן החיסונים, ויכול להיות שחום הוא טריגר להתפרצות וחיסונים עושים חום וכו'. אני מניחה שמשם כל זה התחיל. אבל כל הבאז הגדול שהיה סביב החיסון לחצבת ואוטיזם התחיל מחוקר שקראו לו אנדרו וייקפילד, והוא פרסם בעיתון מאוד מאוד יוקרתי, לנסט, בשנות ה-80, עבודה שבה הוא כביכול הראה שילדים שקיבלו חיסון MMR שמכיל את המיזלס, נגרם אצלהם אוטיזם, והוא לקח להם כל מיני דגימות, ביופסיות, ממערכת העיכול. עכשיו, הדבר הזה פורסם בעיתון מאוד יוקרתי, ועורר חרדה מאוד מאוד גדולה. לימים הסתבר שבעצם מי שיצר איתו קשר לפרסום העבודה הזאת היה איזה עורך דין שייצג קבוצת הורים שרצו להוכיח שהאוטיזם של הילדים שלהם נגרם בחיסונים וקבל על זה פיצויים. הסתבר שהוא נתן כסף לילדים תמורת זה שיקחו מהם דם, שהוא בעצם בעצמו כתב שהוא לא נמצא קשר סיבתי בין החיסון עצמו לאוטיזם, וקרה דבר מדהים. קודם כל, רוב המחברים של המאמר הזה, כשהדברים האלה התגלו אחרי חקירה, הורידו את שמה מהמאמר, הסירו את שמה מהמאמר הזה. ובצעד חריג, שאני חושבת שלא קרה אף פעם, עיתון הלנסט כעבור, אני לא יודעת, 20 שנה, פשוט מחק את המאמר הזה משורותיו, ובהמשך גם ההסתדרות הרפואית הבריטית שללה מהרופא הזה את הרישיון. עכשיו, כל זה אנחנו יודעים היום. במקביל לזה התפרסמו עשרות עבודות שיראו שבאופן אפידמיולוגי הייתה עלייה בשכיחות של האוטיזם לאורך השנים, גם כשהרבה מדינות הפסיקו לתת את החיסון ל-MMR, או ירדה מאוד ההתחסנות לחצבת, וכנראה שהסיבה היא, יכול להיות שיש סיבות אחרות מולטי-דיסציפלינריות, אבל אחת מהסיבות היא שפשוט יש אבחון יותר טוב של אוטיזם. והיום אנחנו יודעים שיש יותר ויותר אבחון אמיתי של אוטיזם, אבל מה שהדבר הזה גרם, זה שלא משנה מה אחר כך אמרו ושהסבירו לאנשים שזה לא קשור, אנשים הפסיקו לחסן נגד חצבת בחיסון הזה, והיו התפרצויות מאוד גדולות, כולל התפרצויות בארץ של חצבת. וחצבת, כאמור, היא מחלה מאוד מדבקת, היא יותר מדבקת מהאבעבועות שחורות.
הכי מדבקת.
הכי מדבקת שיש. קצת דומה לאבעבועות רוח. כן. ומחלה עם הרבה סיבוכים. אני נתקלתי גם במשפחות כאלה שיש להם ילד עם אוטיזם, ומאוד מאוד, יש משהו מאוד מרגיע בלהאשים מישהו אחר במחלה. יש, בעיניי, ומשפחות שיגידו לך, הילד שלנו קיבל את החיסון וכעבור יום התחילו לו פרקוסים ואז התחילה הידרדרות ואז הובחן כאוטיסט, אתה לא תצליח לשכנע אותו שזה לא קשור לחיסון. לא תצליח לשכנע את המשפחה הזאת. וחלק מהאנשים האלה יעסקו בצורה אובססיבית אחר כך בלשכנע את כל העולם, שככה זה מה שקורה. ואני לא מאשימה אותם. אנשים ניזונים ממקרים בודדים בתקשורת. אתה יכול לספר איזה מקרה אחד ולספר איזה תיאוריה שלמה סביב המקרה הזה. ואנשים, פשוט זה מעורר סערה ציבורית מאוד מאוד גדולה. ולא משנה, המידע הרפואי, מחקרים על אלפי חולים, עשרות אלפי חולים וכו', לא מעניינים כל כך את הציבור כמו איזה סיפור תקשורתי נוגע ללב.
אז מה, יובל? גם כאן התקשורת אשמה?
כן. התקשורת על גווניה. קודם כל התקשורת בינינו לבין המטופלים שלנו, וגם התקשורת, שאתה מדבר על תקשורת ממוסדת, בדרך כלל אתה מגיע מעולם התקשורת, לא אני, אבל יש איזה מין נטייה כזאת בכל נושא ובכל דיון להציג את שני הצדדים של המטבע.
אתה ראית אבל שלינוי בר גפן לא הציג את שני הצדדים של המטבע, והיא בתור תקשורת עשתה את המעשה האחראי, ובאה ואמרה לא מוכנה לשמוע על דבר כזה בכלל.
נכון, אבל תנסה להיזכר בכל הכתבות ובכל תוכניות טלוויזיה שראית על, על החיסונים. בדרך כלל מה שאנחנו רואים זה את התמונה הבאה. מצד אחד, מצד החיסונים מביאים מומחה, פרופסור, איש מחקר ואקדמיה שמדבר בשפה גבוהה ולא תמיד בשפה ש, שכולם יכולים להתחבר אליה. ומצד שני, מביאים את האימא שטוענת שלילד שלה נגרם נזק כתוצאה מחיסון. תמיד הסיפור הוא מאוד אישי, מאוד מרגש, מאוד סוחף. וכשאנחנו שמים את שני הגורמים האלה צד מול צד, זה ברור למה אנחנו באופן טבעי, בתור בני אדם, נסחפים יותר לסיפורים האישיים והסנסציונים, ופחות מתעניינים בסטטיסטיקה ובמחקר. יש עוד בעיה, וזה שזה קצת, זה קצת לקוחות. כשאנחנו, אנשי הרפואה, מציגים משהו, ואני חושב שגם גלי התייחסה בדברים שלה לעניין הזה, אנחנו מחויבים להציג את האמת המלאה, כפי שאנחנו...
עם הכוכביות ועם ה-0.001.
נכון, וכמו שאמרנו כבר ברפואה, אין שום דבר שהוא 100%, ותמיד יש סיכונים שאנחנו לוקחים. אנחנו בוחנים כל דבר ברפואה לפי מה התועלת ומה הסיכון שלו. ואנחנו, בכל מה שקשור לחיסונים, ההבדל בין התועלת לבין החיסון הוא הבדל אדיר, הבדל מאוד 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 משמעותי. אבל תמיד יש סיכונים, ותמיד יש צדדים שליליים לכל דבר שאתה עושה, גם לחצות את הכביש וגם לאכול ארוחת ערב במסעדה. כל דבר הוא מסוכן במידה מסוימת, ואתה לוקח סיכונים סבירים. לעומת זאת, מתנגדי החיסונים לא מחויבים לשום אתיקה, לשום מוסר מקצועי, והם יכולים להגיד מה שהם רוצים, בלי לבסס את זה. הם כמובן טוענים שהכל מבוסס וכולי, אבל מי שעושה בדיקה קצת יותר מעמיקה בצורה אובייקטיבית ומנסה לחפור ולראות מאיפה הם מביאים את המקורות שלהם, אז אנחנו רואים שזה לא מתבסס על שום דבר אמיתי.
ועדיין יש איתם אבל אנשי מדע. דיברנו על זה גם עם לינוי בר גפן, אני מנסה להבין שנייה אחת. אז הם כבר לא מדענים?
מה זה אנשי מדע? אנשי מדע זה אנשים שעברו איזשהו מסלול באוניברסיטה, קיבלו תואר ועכשיו הלכו... בסדר, תראה, אנשים יכולים להיות אנשים מאוד, נקרא לזה מבוססים, אנשים נורמטיביים, ולהאמין בשטויות. זה מתחיל בפוליטיקה, בדת, וזה יכול גם להגיע לדבר הזה, ולא סתם בחרתי בדת. דרך אגב, יש תחושה לפעמים, כשאתה מדבר עם מתנגדי החיסונים, שזה סוג של דת. זאת אומרת, אל תבלבל אותנו עם עובדות, זה מה שאנחנו מאמינים בו, ואנחנו נצליח לעוות איכשהו את כל התמונה, כדי שתתאים למה שאנחנו מאמינים בו. אבל עוד פעם, אני לא... הבעיה שלי היא לא עם... אדם שמתנגד לחסן את הילדים שלו, כמובן שאני לא נכנס לאף אחד בשיקולים האישיים שלו, וככה לימדו אותי, אתה יודע, להיות כרופא, להיות מלווה ותומך ומנחה, ולא מישהו שנותן הוראות, זה כבר לא העולם שאנחנו חיים בו היום. אבל יש לי בעיה עם אנשים שהפכו את זה לאיזשהו מסע צלב, לאיזשהו מין דבר שהם חייבים להפיץ אותו הלאה, וכמו שלינוי אמרה ברעיון שלנו, הייתה הרבה פעמים, אנחנו לא מבינים, אבל יש... אינטרסים נסתרים מאחורי הדברים שלהם, ואנחנו, האנשים הרגילים שפותחים אינטרנט ומנסים לעשות את הדבר הטוב ביותר לילדים שלנו, לא תמיד מבינים את הזרמים הנסתרים האלה. אני יכול להגיד לך שאם בסופו של דבר, אתה יודע, אני חושב על האב או האם שצריכים לקבל בסופו של דבר החלטה, ואני שואל את עצמי איך הם יכולים להגיע להחלטה. אז אם אני הייתי צריך לקבל איזושהי החלטה, הייתי מנסה לראות קודם כל מה אומר הרוב, אוקיי? ומה האינטרסים שעומדים מאחורי? כל אחד יגיד שלצד השני יש אינטרסים.
אבל עובדה, אם אתה מסתכל על אנשים כמו, הזכרנו את שמם כבר, עמותת חסון, ועוד כל מיני אמת אחרת, יש גם גוף כזה, הם באים ואומרים, אנחנו מספרים לך את האמת, כי חברות התרופות מושחתות, כי יש להם אינטרס כלכלי, כי עדיף המדינה סוגרת בחדרי חדרים עם דלתות מסתובבות שאחר כך מישהו בכיר במשרד הבריאות הופך להיות בכיר בחברת התרופות. הנה, בבקשה, אנחנו מספרים לך את האמת. יש איזושהי עובדה שמדברת על כך שכל 3 שנים פתאום צץ המגפה, זאת אומרת...
כן, טוב, זה בגלל העבודה הטובה של מתנגדי החיסונים, אבל אתה יודע, אתה יכול לשבת ולהגיד שהעולם הוא שטוח, ואתה יכול להגיד את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם, העולם שטוח, העולם שטוח, יכול להיות שתצליח לשכנע את זה 2-3 אנשים שאין להם את הרקע המתאים, אבל אתה לא יכול לגרום לעולם להיות שטוח מזה שאתה אומר את זה. זה שאלה שמתנגדים לחיסונים אומרים בטון בטוח והחלטי את הטענות שלהם, לא אומר שהם צודקים. ויש מהצד השני... כמות אינסופית של ידע, באמת. תחשוב שאין ניסוי ברפואה שעשו אותו על אוכלוסייה כל כך גדולה כמו את הניסוי של החיסונים. כמעט כל אוכלוסיית העולם השתתפה בניסוי הזה. אוקיי, ואנחנו יודעים את הסטטיסטיקות. תשמע, אני חיסנתי את הילדים שלי, בסדר? אני לא הייתי עושה משהו שאני חושב שעלול לסכן את הילדים שלי, גם אם חברות התרופות היו משלמות לי, וגם אם היו עושים הרבה מניפולציות, וגם הייתי חלק מהכנונייה, לא הייתי עושה את זה לילדים שלי.
אבל אז אמרו שאתה שטוף מוח.
ואני אומר שאני לא. כאילו, מה אני יכול להגיד לכזה דבר?
אוקיי.
כן. אבל באמת, בהקשר של חיסונים, מאוד מאוד קשה לעצום את העיניים לכל הנתונים שאנחנו רואים פה. תשמע, דיברנו על אבעבועות שחורות. אמרנו שהמחלה הזאת נכחדה, והיא נכחדה בגלל חיסונים. אני לא חושב שיש מישהו שיכול לטעון שהמחלה הזאת לא הייתה קיימת, או שהיא נכחדה בגלל שפתאום שינינו את הרכב המזון שלנו. זה ברור שהמחלה הזאת נכחדה בגלל חיסונים. זה, the proof is in the pudding, כמו שאומרים. זאת אומרת, בסופו של דבר, ההוכחה נמצאת לנו מול העיניים. אנחנו צריכים להיות מאוד נחרצים כדי לחשוב אחרת.
ועדיין, היו חיסונים שהפסיקו להשתמש בהם.
אנחנו משתפרים, אנחנו עושים הרבה דברים, אתה יודע, יש גם תרופות ללב שאנחנו שכללנו אותם והפכנו אותם לתרופות יותר חדשות. אני לא אומר שאנחנו לא צריכים לבקר את עצמנו. אני רק אומר שגם אם אנחנו עכשיו נמצאים באחוזון ה-99, יש לנו לשאוף לאחוזון 99.9. ללכת מכאן בחזרה 100 שנה אחורה, שתמותת הילדים עד גיל 5 הייתה 20%, זה לא מקום שהייתי רוצה לקחת את הילדים שלי אליו, וגם לא את הנכדים שלי.
יובל, העמדות שנכנסנו איתם לאולפן היום, הן העמדות שקידמנו והעמדות שאנחנו עומדים מאחוריהן, כי זאת האמונה שלנו. אתה חושב שערערנו משהו אצל מישהו?
אני לא יודע אם יש מישהו שהקשיב לפרק שלנו, מישהו שלפני זה התנגד לחיסונים ועכשיו רץ לחסן את כל המשפחה שלו, אבל אני מאמין בכוח הגדול יותר, וזה הכוח של הידע ושל האינפורמציה. ככל שהאינפורמציה האמיתית, המבוססת, תהיה יותר נגישה, וככל שיותר אנשים יחשפו לידע ולמקור של מה זה חיסון ומה המנגנון, אני חושב שכמו בחיסונים עצמם, אנחנו נוכל לבודד את מוקדי ההתנגדות האלה, ולעשות איזשהו herd immunity לרעיון שחיסונים זה דבר רע, וזאת בעצם המטרה. המטרה היא להנגיש את הידע האמיתי, המבוסס, ושכל אחד יעשה את ההחלטה שלו בסופו של דבר.
ועכשיו, לפינתה של רוני קורן, דוקטור, אני רק שאלה. היי רוני.
שלום עידן.
מה נחת בתיבת המייל שלך?
קיבלנו שאלה מבוריס. בוריס כתב לנו שהוא סטודנט מקרמיאל, ושיש לו שאלה דווקא שנוגעת לבת הזוג שלו. לעתים יחסית קרובות, קורה שאחרי המקלחת היא מרגישה סחרחורת וצריכה לשכב כמה דקות כדי להתאושש. זה קורה בעיקר אחרי יום מעייף מאוד או בעקבות חוסר שינה. יש לציין שני דברים נוספים. היא מתקלחת במים כל כך חמים שהיא יוצאת אדומה לגמרי והיא תימנייה. וגם היא צמחונית ונמנעת כמעט לחלוטין ממוצרי חלב וביצים. למה הסחרחורת הזאת קורית? שואל אותנו בוריס, והוא שואל גם למה נשים מתקלחות במים כל כך חמים. על זה אני לא בטוחה שאני יודע לענות.
זאת אומרת, בוריס מתאר מצב שבת הזוג שלו נכנסת למקלחת ויוצאת כמו לובסטר.
כן. אבל גם מסוחררת וממש צריכה לשכב כדי להתאושש מזה.
אוקיי.
זה האמת היא שלפי הסיפור והנסיבות שבהן זה קורה, נשמע לי שהסחרחורת שבוריס מתאר יכולה להיות תוצאה של ירידה בלחץ הדם. בעצם כשיש לנו ירידה בלחץ הדם, הלב לא מצליח לדחוף מספיק דם נגד כוח המשיכה, והדם לא מצליח להגיע למוח, או לפחות לא בכמות שצריך, ולכן מגיעים למוח פחות חמצן וגלוקוז, שהם מאוד מאוד חשובים לפעילות התקינה שלו.
גם חמצן וגם גלוקוז?
נכון.
חמצן אני יכול להבין, אבל גלוקוז?
זה הדלק של המוח שלנו, זה מה שהוא אוכל.
מעניין.
וברגע שהמוח מרגיש את זה, מתחילה סחרחורת, והסחרחורת הזאת יכולה להוביל בהמשך אפילו לאובדן הכרה, וזה בעצם מנגנון של הגוף שלנו להתמודד עם המצב הזה, כי ברגע שאנחנו מתעלפים, או כמו שהחברה של בוריס עושה, היא פשוט שוכבת כדי להתאושש, עכשיו הראש והלב שלנו נמצאים באותו גובה, ואז בזמן הזה אין צורך להתנגד לכוח המשיכה, והמוח שוב מצליח לקבל מהלב את כל הדם שהוא צריך, ואת הכמות של כל החומרים שהוא צריך שיגיעו אליו. ככה המנגנון הזה עובד.
אני אשאל אותך שאלה כזאת. הרי במצב של חום, הנוזלים נוטים לתפוס יותר מקום, לא כך?
נכון.
ואז הגיוני שיהיה יותר דם ובעצם אמורה להיות תגובה הפוכה.
אז אני אסביר. אז כמו שאפשר להבין כבר מהשאלה של בוריס, אחד הדברים שיכולים לגרום לירידה של לחץ דם זה מקלחת חמה. למה? ברגע שחברה של בוריס מתקלחת במים חמים, הגוף שלה צריך להיפטר מהחום העודף הזה. כמו כשאנחנו רצים, או כשפשוט חם מאוד בחוץ, ואחת הדרכים של הגוף להתקרר, זה להרחיב את כלי הדם שקרובים לאור, וככה החום נוסע עם הדם לאזור שחשוף לאוויר, ונפלט לסביבה יותר בקלות. כשכלי הדם מתרחבים, אותה כמות דם נמצאת עכשיו בנפח גדול יותר, ולכן הלחץ בתוך הכלים יורד. הבנת?
עכשיו, כן. אז מה עוד יכול לגרום לחץ דם נמוך?
או, אז יש המון 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 גורמים שיכולים לעשות את זה, אני אזכיר חלק. אחד הדברים זה פשוט גנטיקה ונטייה משפחתית, וזה גם משהו אולי ששווה לשאול את ההורים של החברה, יכול להיות שגם הם סובלים מלחץ דם נמוך. התייבשות בגלל מחסור בנוזלים, באופן טבעי אנחנו מבינים שאם יש עכשיו פחות דם באותו נפח, אז גם זה יגרום לירידה בלחץ הדם. אלרגיות, מחזור חודשי, הריון, חוסר שעות שינה, שגם את זה בוריס ציין שמחמיר את הירידה בלחץ הדם או את הנטייה לסחרחורות של החברה שלו. מחסור בוויטמינים, מצבי סטרס, חשיפה לחום ועוד באמת המון 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 גורמים שיכולים להשפיע.
בקיצור, הכל יכול לגרום ללחץ דם נמוך.
המון דבר, בערך הכל גורם או ללחץ דם נמוך או ללחץ דם גבוה, בגדול. זה באמת מנגנון שהוא מאוד מאוד אקטיבי בגוף שלנו, ויש המון דברים שיכולים להשפיע עליו.
שאלה, לחץ דם נמוך לא אמור להיות משהו חיובי דווקא?
לחץ דם צריך להיות בטווח מאוד מסוים בשביל שהוא יהיה תקין. אנחנו תמיד מדברים על זה שלחץ דם גבוה הוא בעייתי, כי זה מה שנפוץ, וזה בדרך כלל מה שנתקלים בו אצל אנשים מבוגרים בעיקר, וזה יוצר בעיות, אבל גם לחץ דם שהוא נמוך מדי זה לא טוב, וזה בעיקר מהסיבה שהזכרנו עכשיו, של איברים שלא מקבלים את הדם שהם צריכים, אז המוח מן הסתם זה משהו שאנחנו מאוד בקלות שמים לב כשהוא לא מקבל את הדם שהוא צריך, אבל גם איברים אחרים יכולים להיפגע מירידה בלחץ הדם. עוד משהו שחשוב לי להזכיר, בוריס התייחס גם לתזונה של החברה שלו, והאמת היא שזה גם משהו ששווה לבדוק בבדיקת דם דרך קופת חולים, לראות שאין מחסור בוויטמינים, כי זה גם משהו שיכול להשפיע. כן חשוב לי להדגיש בתור טבעונית בעצמי, שממש לא חייבים להיות חוסרים של ויטמינים בגלל שהטבעונית, אבל כן, כשמחליפים תזונה צריך לפעמים להסתגל, ללמוד מה לאכול כדי לקבל את כל המרכיבים החשובים, ובגלל זה זה גם משהו ששווה לבדוק.
ובכל מקרה, אם אתם מרגישים לא טוב, לכו לראות רופא.
נכון.
רוני קורן, תודה רבה.
תודה עידן.
עושים רפואה, טרילוגיית חיסונים, וירוסים ומתנגדים, מסיימים. אני רוצה להודות למרואיינות שלנו, דוקטור גליה ברקאי והעיתונאית לינוי בר גפן. תודה לתחקרנית שלנו רוני קורן. תודה ענקית ליוסי מצ וניר סייג, לרן לוי העורך הראשי ולדני תימור, המנהל העסקי. תודה לך יובל.
תודה עידן.
עושים רפואה, להתראות בפרק הבא. שאלות לרוני על תופעות רפואיות מעניינות שנתקלתם בהן, ניתן להפנות לכתובת med@podil.net. התכנים המופיעים בעושים רפואה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה, אתר הבית שלנו, runlevy.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט חפשו עושים רפואה. לתגובות, חפשו אותנו בטוויטר, בפייסבוק, ואתם תמיד מוזמנים לכתוב גם ל-info@podil.net. ניתן ליצור קשר גם בתא הקולי, שמספרו 03-374-1907.
כאילו זה קייפ טנק? קנברל, אין רעש כמו פה, אני לא מבין את הקטע הזה.
מה זה? זה כאילו...
מה זה באמת?
אתה יודע, אתה סיפרתי לך את זה, לא? על הקטע הזה של... שאמרו שבישראל אף פעם לא יכולה להיות הפיכה צבאית. כי דבר ראשון שעושים בהפיכה צבאית זה דגל ומשתלטים על גופי התקשורת.
כן.
טנק לא נכנס ברחוב אלני המלכה, אז לא... הצליחו.